יום שלישי, יום שנכפל בו כיתוב, פרשת בעלו יסחו. אנחנו מתחילים רבותיי עם הסיפור היומי, סיפור נפלא שנמצא בתוך אוצרות הפרשה, מתוך בורחי נפשי. סיפור על המלמד הוותיק כמו חזב בלוי, שסיפר בשם רבו, רבו של הרב בלוי העיד על הגויין בעל המלך הצלוטור ממונקאץ', נסע פעם ברכבת, ראה לפניו אדם שיושב בספסל מולו, מוציא סנדוויץ' עם בשר של דבור אחר, הוא אוכל אותו, שם ירחר. הגויין שראה את זה, הוא התחיל לצעוק עליו, יהודי, אסור לך לאכול חזיר. הנוסע, שקרא למלך הצלוטור בפליח, אמר לו, אני לא יהודי, מותר לי לאכול את זה. אבל הגויין האדיר, שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם היהודי כולו, הוא פונה אל אותו אדם בשנית, והוא אומר לו, יהודי, אל תאכל חזיר. והוא מתעקש, והוא אומר לו, אני לא יהודי. אבל כשהמנקט שרוב, אומר לו, זה כבר הפעם השלישית קרה משהו. הוא ניגש אל החלון של הרכבת, זורק את הבשר, ואז הוא ניגש אל המחסלוזור, והוא מודה לו שהוא יהודי. והוא פורץ בבכי, והוא מבקש לדעת איך הוא הצליח לזהות אותו כיהודי. אמר לו, אני נפגש עם הרבה אנשים, אף אחד לא אמר לי שאני יהודי. איך אתה הצלחת לראות שאני יהודי? אומר לו המנחה סלוזור, הוא מחבק אותו בחום, והוא אומר לו, מספיק היה להביט בהתנהגות שלך כשאכלת את הבשר, כדי לדעת שאתה יהודי. הוא לא הבין מה שהוא מתכוון, אז הוא הסביר לו, שכתוב באור החיים, שולחן ערוך, שהוא לא ינשוך פרוסה ויניח אותה על גבי השולחן, כי זה גורם ללחם להימאס לבריות. ולכן המשיך הגויין והסביר לאותו יהודי, נהגו יהודי פולין שכשהם אוכלים לחם, הם חותכים בסכין את החתיכה שהם רוצים לאכול, ורק אותה מכניסים לפה, והלחם עצמו נשאר נקי כביכול. ככה גם מקובל באכילה של תפוח, וכיוצא בזה, לא נוקסים בתפוח עצמו, אלא חותכים את החתיכה הראויה בסכין. הוא אומר לו, ואמר הרב זילברשטיין, שמספר את הסיפור הזה, אמר שהוא זוכר גם את אבותיי ואבות אבותיי, שככה היה מנהג יהודי פולין. ואז אומר המנחה סלוזר לאותו בן אדם, הסתכלתי לך בשעות האכילה, ואני רואה שגם אתה אוכל בכזו צורה, זאת אומרת שלא נגסת בקרח עצמו, חסת בסכין וחתכת לעצמך את החתיכה שרצית לאכול. זה הספיק לי כדי לדעת בבירור שאתה יהודי. וככזה, בוודאי ראית אצל ההורים שלך את קיום ההלכה שכתוב בשולחן ערוך, ולכן גם אתה מתנהג ככה. כי לא ייתכן, אמר לו המנחה סלוזר, לא ייתכן שגוי יתנהג בכזאת צורה. אז אותו איש באמת הודה, והוא ידע שכל דבריו של אמון קצ'רוב, אמס ויאציס, הוא אכן גדל בבית יהודי לכל דבר, בגלל תוקף הצרות והמצוקות שפקדו, טעם היהודי בתקופה היא, אז הוא הגיע לאן שהגיע, ידרדר לאן שהוא ידרדר, עד שהוא הגיע למצב הזה שהוא אוכל דבור אחר השם הרחם. אבל אותו קיום הלכה של השולחן ערוך, את זה באמת הוא לא הפסיק. הוא קיבל על עצמו, שמאותו יום והלאה להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשולחן ערוך. אחרי שהאמין ככה סלוזו ככה, נגע לו בנקודה הרגישה ביותר בחיים שלו. רבו של מותחי זאב לא המשיך וסיפר, שגם הוא השתמש בסימן הזה של האמין ככה סלוזו. מה הסימן? כשהוא נכנס לה, במה הוא השתמש, זאת אומרת, כשהוא נכנס למנזרים של הנוצרים, אחרי תקופת השואה, להותחים שם את ילדי ישראל להציל אותם. אז הוא התבונן בצורה של האכילה של הילדים, וכשהבחין בילד שלא נוגס בפרוסה עצמה, לא משתמש בסכין, היה בטוח שהוא יהודי והוציא אותו מהמנזר. והוא אמר לו, טעיתי אפילו במקרה אחד. כל הילדים שהוצאתי על פי הסימן הזה היו יהודים. וכשסיפרנו במקום פלוני, זה אומר הרב זילברשטיין, באחד ימי חול המועד, את המייסה המופלא, עם המנחה סלוזר ברכבת, אז קם אחד הנוכחים, שהוא היה עורך דין מכובד, וביקש פרשות הדיבור. הוא מספר שהבוקר הגיע אליו איזו הצעה להתעסק בתיק גדול, תיק בעל ערך, והוא לא הסכים לחתום על העסקה, זה היה בחול המועד, לא הסכים לחתום על העסקה עד אחרי ימי חול המועד. ולמה? למה התנגדתי לקבל את הפרויקט? זה הכל בזכות ההורים שלי שנרצחו בשואה. הוא סיפר שהוא גדל במשפחה חרדית בפולין. אבא שלו, השם יקום דמו, היה נגר. בחול המועד אמר לנו אבא שלדעתו מותר לעבוד גם בימים האלה, כי הוא בגדר של פועל שאין לו מה לאכול. ולכן מותר לו לעבוד בחול המועד. אבל הוא המשיך אותו איש וסיפר שהוא זוכר שאימא שלו, השם יקום דמה, היא הייתה זאת ששידלה את אבא לא לעבוד, ואמרה לו שגם אם לפי הדין זה מותר, כדאי לנו לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולהראות לו שאנחנו אוהבים אותו ואת המצוות. ובטח ובטח לא נצא מזה מופצדים. אבא השתכנע והוא הסכים, והוא לא עבד בימי חול המועד. אני, הבן שלהם, אמר אותו עורך דין, שמעתי וראיתי את אותו ויכוח. האוזניים שלי קלטו את המסר. אותו מסר ברור, שאמא המחילה להצצאים, שאפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שלא יגרם מפסד בימי חול המועד. אז לא הייתי מוכן לשמוע היום על העסקה הזאת עד אחרי חול המועד, למרות שמדובר, כמו שאמרתי לכם, שמדובר בעסקה שמכניסה. והוא הדגיש שהוא עשה את זה בלב שלם, בנפש חפצה, כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שאני סומך עליו. הכל הכל בגלל הדיבורים של האמא שנהרגה בשואה. ואני מצהיר בפניכם, אמר אותו עורך דין, שגם אם איזה עורך דין אחר יתפוס את התיק הזה, הוא לא יצטער בכלל. טוב, כמובן שדבריו של אותו אדם התקבלו בערכה מרובה בקרב המשתתפים, ואבא זה קידוש השם גדול. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, פניני הפרשה. על פי השם מיסו בני ישראל ועל פי השם יחנו. יש פה, על פי באר הפרשה, ישועות שהתרחשו אצל שלושה דורות לבית בריסק, בזכות הסגולה הידועה של הבעל נפש החיים, שאין עוד מלבד על שאם אדם יחשוב שהכל בידי השם, ויכוון את ליבו וכל כולו, אין עוד מלבדו, אז הוא ינצל מצרות. אז יש לו שלוש עובדות, כמו שאמרנו, שסיפר הגאון רב דוב צ'לובייצ'יק על הסגולה הזאת. אחת שהתרחשה עם אבי זקנו ביצלייבי, השנייה עם הסבא שלו, חיים, והשלישית עם אבא שלו, הרב עם בריסק. ככה זה התחיל. בבריסק היה רחוב צר של רחוב החנויות, שני הצדדים היו שוערים שאפשר לפתוח ויסגר בכל עת. חוב של חנויות. פעם הגיעו מס הכנסה, אנשי השלטון, סגרו את שערי החוב בשני הצדדים, כדי לבדוק את היהודים אם יש משהו מעלימי מס, וככה התחילו לעבור לפי סדר. אז חוב חנות אחרי חנות. כמובן, אין צורך לומר שממש חילו רודר חייזון, בקרב כל הבעלי חנויות שם, אוי לו למי שנתפס תחת יד שונאי ישראל האלו. הפחד של האנשים האלו לא היה אלא משל לפחד של אחד מכינו בית ישראל, שהיה לו שם חנות של צעיפים, וכמובן שהוא לא שילם מס בכלל. אותו יהודי בא מהירות לבית הלוי, בכה לו, מה אפשר לעשות להעביר את הגזרה הקשה? עוד אותו הם מגיעים לחנות. אבי סלבי נכנס איתו לחדר, סגר את הדלת, פתח את הספר נפש החיים, בדיוק במקום שהוא מדבר את העניין הזה של הסגולה של אין עוד מלבד הוי, ולמד את זה איתו ביחד בהתמדה פעם אחרי פעם, עד שבאו להודיע שהיהודי הזה ניצל. הם יצאו מהרחוב בלי להיכנס לחנות. מה היה? מה קרה שם? הנס היה מלובש כדרך ניסים רבים בדרך הטבע. הם הגיעו לחנות של אותו יהודי, מסתכלים על השעון, רואים על זמן ארוחת צהריים. נעצרו, הלכו לאכול, והם עשו סימן על החנות של היהודי, כדי לדעת מאיפה להמשיך בבדיקה. גמרו לאכול, ואז הם חזרו, והם טעו והם חשבו שהסימן שהם עשו על החנות, לא שזה החנות שהם צריכים לבדוק, אלא שזה החנות האחרונה שהם כבר בדקו. הם צריכים להמשיך ולבדוק מהחנות הבאה. זה סיפור שהיה עם אבי סלבי. סיפור נפלא נוסף, דהיים רב חיים, שהגיע עזבו לי, שהיו מתייצבים משני ועדת רופאים של צבא רוסיה, אז הגיע הזמן, שהגיע הזמן שלו לשרת חייל בצבא הרוסי. וידוע ומפורסמת הייתה הסכנה הגדולה לשמש חייל בצבא הרוסי. ביום המיועד נסע לשם רב חיים ביחד עם אבא שלו אבי סלייבי, ובכל משך הנסיעה הם למדו ביחד את דברי נפש החיים. כשהגיעו לשם, אז אבא שלו הזהיר אותו שלא יסיח דעת לרגע מעיינת מלבד אש. ובאמת הם נכנסו, ומיד שהם יצאו מהבדיקה של הרופא, הודיעו הגויים שהוא משוחרר, בלי שום עילה וסיבה. הסיפור השלישי היה עם הרב מפקזב, הבריסקרוב, בימים הנוראים, שצורר יהודי ממח שמה נכנס לפולין, אז הבריסקרוב ברח לוורשה על ידי פספורט מזויף, ויצא משם בניסי ניסים. כשהתקרב לגבול הרוסי, היה שם איזה חייל נאצי, שהתחיל לצוק בשאגות איומות, לעבר הבריסקרוב הפמלה שלו שיתנו את הכסף. תוך כדי השאגות, אז הנאצי מבחין שחיילים רוסים מתקרבים, ואז הוא ברח. וככה הם עברו את הגבול בשלום. אחרי זה הבריסקרוב הסביר להם שכל הדרך עד לכאן, כל המחשבות שלי היו נתונות בעניין הזה של אין עוד מלבד. הוא הועיל לסגולת הנפש החיים לעבור את כל הדרך בתוך פולין. אבל כשהגענו לגבול הרוסי, אמר להם הבריסקרוב, אז אני קצת נרגעתי, היה נראה שחלפה הסכנה. הסחתי דעתי לרגע מה היינו בלבד אז. ואז מיד צץ לנגדנו אותו נאצי מה שמה. שזרתי מיד להתעמק במחשבה שלנו מלבד אז ומיד בא ישועה. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה מסילס ישורים. והמסיח וחוקך הוא מביאים פה, כתוב במסילת ישורים בפרק א', והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא שם את האדם במקום שהרבה רוצים להרחיק אותו, ומי הם התאוות החומריות, שאם הוא יימשך אחריהם, אז הוא מתרחק והולך מהטוב האמיתי, ככה אומר המסילת ישורים בפרק א'. אז במסיח וחוקך הוא מסופר שפעם איזה ילד בכה בבית של תבניסים, הגון רביסים קרליץ, על מה הוא בחר שלא הסכימו לשים לו סוכר בכוס חלב. רביסים שמע שהילד בוכה, הוא שאל מה קרה. אז הוא ניגש אליו, ניגש לילד, והוא התחיל לדבר איתו, אמר לו, מי למי שאין לו תאבון? אז מובן למה הוא צריך להמתיק את האוכל. אבל מי שכבר יש לו תאבון, שמה הוא צריך להוסיף אותם? לימים אמר אותו ילד שכבר בגר הרבה, שאפילו שעברו הרבה שנים מאז, אז הדברים שהם ראו בחן מיוחד עדיין עומדים בזיכרון ומשפיעים עליו מאוד. אחד מהתלמידים שרבנו בירר פעם הלכה לגבי ברכה על גבי אצל גלידה עם לברך מזוינת. אמר לו רב ניסים שמעולם לא אכלתי גלידה, אבל כמדומה שאלה שאוכלים גלידה, לא מתכוונים לגביה. קייל נור אפון או לא. ככה יש לנו לקראת סוף הפרשה. בנר השולחן שבת מובא שם סיפור שבתחילת שנת תפשן תף רייש, צדיק א', קרוב ל-90, 80 שנה, 90 שנה. אז הרב מוטחר ובחיים מסלונים חלה, סבל יסורים קשים, כשהוא הרגיש שהוא הולך לעזוב את העולם, הוא קרא למקורב שלו, מי שלימים נודע כאדמור בעל הברכה סברו מסלונים. הוא ביקש ממנו שיסכים לשמש אפוטרופוס לילד שלו, ילד בן 4, יודלג, ויהיה לו כאבא אחרי הפטירה. אז רב אברום כמובן ישיב לו מיד שהוא מקבל. וכעבור כמה רגעים של דומייה, הוא אמר, אני קיבלתי על עצמי את האפוטרופוס, והנה החובה של האפוטרופוס, לדאוג שילד שבחזותו יקבל את כל מה שטוב לו. אבל מה יעשה, ובעיניי הטוב ביותר, שאב שלו בעצמו יגדל אותו, נזכה להוליך אותו לחופה. כשהוא שמע לדבריו, אז חיוך קל עלה על הפנים של רב מוטל, באמת מאותו רגע, הוא טב לו עד שהוא התרפא לגמרי, והוא המשיך לחיות עוד הרבה שנים, והוא זכה עוד להכניס אותו לחופה. והוא מספר כמה פעמים את הסיפור הזה בהתפעלות, והוא הכירו בו שהוא מחזיק בדעה שבעצם כבר מלאו עד שנותיו, וזה היה עת רצון, בזמן שרב אברום אמר את הדברים שלו, והוסיפו לו משמיים עוד 22 שנה. לברי רב שמעון בר יוחאי במסכת מגילה, שמה היה עת רצון, ותתקיים גם בי. עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, שוט היומים. שאלה עם תשובה משולחנו של הרב הגאון רב מרדכי הלוי שוורצבורג, שליטא, מויר אורה, נאות שמחה מודיעין עילית. השאלה היומית, על רשת למצרכי מזון שפרסמו שמי שיעשה אצלם כרטיס אשראי מחברה מסוימת, אז הוא יהיה זכאי להלוואה של 5,000 שקל בלי ריבית, אם זה מותר. אז התשובה היא, שכיוון שתמורת ההלוואה מבקשים שיהיה לקוח באותו חנות, אז יש בזה היסטורי. אכן, כיוון שההלוואה ניתנת על ידי חברת האשראי, אז אם לחברה יש את הריסקה, ומסתבר שזה ככה, אז מועיל להתיר לתת רווחים תמורת ההלוואה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדפיים מבעלוכה. מדוע מותר לסגור חלון בשבת? ובאיזה אופן ניתן לאטום חלון שהזכוכית שלו נשברה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, תוכלו לשמוע בשיעורו הנפלא של בר זילברשטיין בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי את העניין, את העניינים של דפיים מבעלוכה. אנחנו עוזבים בסימן שיניות ג' סעיף א', בהמשך גם. האם מותר לסגור חלון בשבת למשך שנים רבות? סגירה של חלון וכל פתח אחר שבקיר הבית ושבתקרה בשבת, יש מחלוקת, אז ההלכה נחלקת לכמה סוגי סגירה, שאנחנו נפרט אותם. הסגירה הרגילה על ידי בלט, על ידי דלת, שבימינו נהוג לחנות את החלון או כנף, שמחוברת לקיר באמצעות ציר וכדומה, או שעומדת על גבי מסילה ונעה מצד לצד בתוך חלל החלון, זה מותר לכתחילה, גם אם סוגרת חלון למשך תקופה ארוכה, הוא לא יפתח אותו אלא אחת לכמה שנים. כן? חלון שסגור קבוע, אף אחד לא יכול לפתוח אותו, ובדיוק בשבת הוא נפתח. אם הוא יסגור אותו, אז יישאר סגור ככה כמה שנים טובות, כמו שעד עכשיו. אז זה יהיה מותר. והוא עדיין לסגירה של חלון בחסד שקשור או מחובר עליו, כך שהתליה שלו עליו מוכיחה שהוא מיד לסגירת החלון. חלון שהזכוכית שלו נשברה וכדומה, הוא רוצה לסגור את זה על ידי הנחה של חפץ כלשהו בחלל החלון, זה גם מותר. שהדרך לפתוח ולסגור אותו בצורת אדירה. לדעת השולחן ערוך מותר לסגור את החלון גם בחפץ שהוא מוקצה מחמס גופרה, כגון איזה חתיכת עץ, שיחדו איתו לשימוש הזה, או שהשתמשו בו כבר פעם אחת בשביל זה בימות החול. כי בזה שהשתמשו בו פעם אחת בימות החול, ניתן לחפץ שם של כלי, הוא יהיה מותר בטלטול. לדעת השוענים רבים, אין יותר לסגור אלא בכלי, כיוון שסגירה בחפץ שהוא לא כלי, נראה כתוספת על הבניין, והיא אסורה משום מלך הסבוינה. בהמשך לאמור, גם כשהוא סוגר את החלון בכלי, יש מחלוקת הפויסקים. יש אומרים שנדרש איכות של הכלי לזה, או שימוש בו לקח פעם אחת דימות החול, בגלל שבלי האיכות והשימוש, זה נראה שהוא מוסיף על הבניין. ויש חולקים. ובכלי שאין דרך להשתמש בו לכדי שימוש, ועתיד להינטל משם בהקדם, כגון איזה בגד, לכל הדעות הוא לא נראה כמוסיף על הבניין, ואין צורך בייחוד ושימוש. אבל לא לחבר את הבגד מכל הצדדים כסגירה קבועה. ואם הוא מחבר את זה כמו וילון שנפתח ונסגר בכל זמן, ובתלייה הרעית, אז פעמים שאין בזה איסור. עד כאן בעניין לפעמים בהלוך שנלמד היום בעזרת הזה. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול. אסור להגביה בשבת הציץ נקוב מעל הקרקע ולהניח אותו על גבי דבר שמפסיק את היניקה. לכן להפך, אם מונח על גבי דבר שמפסיק את היניקה, אסור להניח אותו ישירות על גבי הקרקע. תלישת שיער ביד אסורה בשבת, וצריך להיזהר לא לגרד בשבת במקומות שיער בגופו בצורה שהיא בוודאות תגרום לתלישת השיער. פסיק ראי שזה לא הניח אלי, אסור בשבת מדרבונון. והפויסקים הקלו במלאכת דרבונון כשהיא נעשית לצורך מניעת שר. ויש מי שהקל במלאכת דרבונון גם שלא במקום שר. עד כאן בעניין הזה. וכדרכנו, אנחנו מפלגים 100 ימים אחורה, גם על לחזור, גם על הדברים שלמדנו לפני 100 ימים. באיזה צורה צריך ללבוש את הטלית ברשות הרבים? לבישת בגד בשבת ברשות הרבים מותרת רק כדרך לבישה. אנחנו כמובן מדברים לעניין טלטול במקום שאין עירוב. ולכן, לדוגמה, אסור ללכת ברשות הרבים כשהראש עטוף בטלית ושער הטלית אסופה לכתפיים. אבל אם הטלית משתפלת מעט מעבר לכתפיים, היא מכסה גם חלק מהגוף, אז זה מותר, למרות שזה לא כדרך לבישת הטלית בבית הכנסת. ויש מחמירים שצריך שהטלית חסה את רוב הגוף. וכל שכן, כל שכן שמותר ללכת ברשות הרבים כשכל הגוף עטוף בטלית, ורק החלק שמכסה את הראש מוטל אחורי גבו. עד כאן בעניין הזה. דף רואים איתנו דבלי. מהו רח ניחוח? ואילו שישה דברים צריכים להיות בדעת המקריב. ועל מה יש תנאי בית דין? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת סבוכים, דף מ"ו. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור חפצים בחיים. הרי כולנו חפצים בחיים. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא. חפץ חיים יומי. חפץ חיים מדבר היום על לב נוסף שמי שמספר לו שנורא עלול לעבור. כותב בפתיחה על לבים, שאם הוא כל כך מגנה אותו בדברים עד שהפנים שלו משתנות, זאת אומרת, נהיה לבן, אדום, צהוב, לא משנה, הוא עובר, לא משנה איזה צבע, הוא עובר עליו שלו הסיסה או לובחת, שזה הזרה לא לבייש שום אדם בישראל, גם במקום תוכחה. קל וחומר שלא במקום תוכחה. ולמעלה מזה הם מובש אותו בפני הרבים, שאז כבר קרתו חזל מהעולם הבא, ואמרו, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. וכמה אנשים נחשבים לרבים לעניין האיסור הזה? אז הביאור ומוסופים מביאים מה שהחפץ חיים כתב להלל בהלכות לשנורא. בבאר מאיינחיים שסתם רבים זה שלושה. זה כולל גם את המלבין עצמו שמלבד המלבין. מה אתם אומרים? אז הפרמגודים בספר של המתנסחון של מצווה כתב שמסתבר שדי בשלושה כולל המלבין עצמו. אכן יש שכתבו בקובץ צור הסודום להודום שמדיר רוח חפץ חיים כאן משמע לכאורה שצריך שלושה מלבד המלבין עצמו. ממה שהוא כתב שלא לדבר איתו קשות עד שיחלימנו בפני אחרים שלא ברבים. אבל אם הביא מפניו ברבים, אז זאת אומרת בפני אחרים, אז משמע שזה לכל הפחות שני שניים חוץ מהמלבין עצמו, אז עדיין זה לא נחשב ברבים. ובהכרח שרק אם שלושה מלבדו, זה נקרא ברבים. ועוד מביאים שם בביאור המוסופים, מה שהחפץ חיים כותב בספרו חובת השמירה על החומרה של האבון של הלבנת פנים, תרשמו את לשונו התאורה, ומכל זה התבונן האיש הנלבב כמה צריך להיזהר בדיברו שמדבר עם חברו, שלא יבוא, שבא לי יבוא להלבנת פנים, שהוא לא תעשה מן התורה, גם בינו לבין עצמו, ובפרט אם הוא דבר אותו בפני אחרים. הוא אומר החפץ חיים מצוי מאוד בחבורת אנשים שעוסקים בדברי שיחה, אחד אומר לחבר שלו, דבר דרך צחוק, אבל הוא צוחק והחבר שלו פניו מתלבנים. ובדיבור קל אמר חפץ חיים אפשר שמאבד עולמו, איי איי איי. והחכם עיניו בראשו לשמור מוצא שפתיו. וכשרוצה להגיד את זה בדיחה, או בלשונו של החפץ חיים, וכשיעלה לבבו להוציא את זה דבר צחוק, שאפשר שחברו יתבייש, אומר חפץ חיים, ישים רסן לספסותיו. כגון זה מסיים החפץ חיים ואומר נאמר, ושמת סכין בלואך. עד כאן דבריו הנפלאים של החפץ חיים במדור, במדור הנפלא החפצים בחיים. ומפה אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מה החפץ חיים בספרו תורת הבית? להיות בן עולם הבא זה לא יצור, אלא למישהו קובע ליבו ונפשו, לקיים את כל דברי התורה כולם. וזה צריך להיות. על ידי לימוד ההלכות של כל מצווה, שאם לא כן, הוא לא יודע איך לקיים אותו. אם הוא לא ילמד הלכות ציצית, יצואר שכל ימיו הוא לא מקיים את המצווה, כגון שלא הייתי לו את הנשמע, ושאר דיני עשיית מצווה. וכן בתפילין, צריך שהפרשיות יהיו כתובות כדין, שבתים יהיו מרובעים, ארצות שחורות, מושחרות לשמן, שיהיו מרוחות על המקום כדין. אם הוא לא עשה את זה, אז הוא לא קיים מצווה תפילין בכלל. וככה גם אחות לבטלה, בענייני מצוות של עשר קריאת שמע, ברכת המזון, שער הברכות. אם לא ילמד את ההלכות, הוא ודאי יעבור עליהם בימי חייו מאות פעמים. אותו דבר אומר חפץ חיים בדיני שבת ויום טוב. אם לא ילמד את ההלכות, בוודאי יעבור על חילול השם. חילול השם ויום טוב, כמה מאות פעמים בימי חייו. וככה בענייני המועדים, ברור כשמש, אם לא ילמד את ההלכות, יבוא לעולם הבא בחפץ חיים. השם ישמור, ימצא פה וצמרו באלוהים הם. ככה חפץ חיים ממשיך, ליחות עולאים, תפילה סקיילים, נידה, ודורים ושבועס, ריביס, דוגף ועוד ועוד ועוד. כלל הדבר מסיים החפץ חיים ואומר, לא יצויר קיום כל המצוות, אם לא שילמד כל ימיו ההלכות שייכות לקיום מצוות, שאז יוכל לומר שיבוא על ידי זה, לידי קיום כל המצוות כראוי. עד כאן בעניין המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע. יש לנו פה מאמר נפלא של הרב הגאון רב שמואל ברוך גנות. והמן, התורה מספרת על המן. המן כזרע גודו, ואינו כעין הבדולח. ילד אחד שאל את אמא שלו, אמא, מה מברכים על המן? מה היו מברכים? הגמר בברוכס אומרת, מויש תיקל לנו ישראל ברכת הזן, בזמן שירד לאמן. והרבנו בחי אומר, שלפרש הסמן עצמה יש רמז לברכת התורה. ובבוקר תשבעו לחם וידעתם כי אני השם. איך זה הידיעה? שתזכירו אותו בברכה על אכילת המן. באמת בקדמי נמדנו בשאלה הזאת, מה ברכו בני ישראל ברכה ראשונה כשהם אכלו מן? הרמה מפנו, ובנחם עזר מפנו כותב שלעתיד לבוא, שהצדיקים יאכלו את סעודת הלוויתן, הם יצרפו לסעודה הזאת צנצנת המן, ויברכו עליה המויצי לחם, מן השמיים. הבני סוחר כותב שכשהוא השתופף בצילו של הרב הצדיק מזידיצ'וב, אז יודע איזה ברכה בני ישראל ברכו על המן. והוא נענה הרב המקובל, מורנו הרב ישראל דוב, שכנראה הם לא ברכו שום ברכה, בגלל שהריזל כותב שתכלית הברכה היא לברר ניצוצות ולהפריד מהפסולת. וכיוון שהמן היה לחם שמאכל לשורש, מלח היה שורש, שנבלע באיברים, הרי שלא היה בשום פסולת ולא צריך שום בירור. השימין הרוב מצטט את דעת הספורנו, שהוא סובר שבלקיטה של המן בשבת, היו חייבים שום איסור תולש דבר מגדול היום. אז בהכרח שהספורנו סובר שהמן נחל לדבר שגדולו מן הארץ. אז לכן הגאון מצ'יבין קובע שעל המן היו מברכים ברכת המויצי לחם מן האורת, כמו שמברכים על הלחם. הפרדיס יוסף מביא בשם החם בסיסרואל, שברכו על המן בור פרי אדומו, ולפי דברי חז"ל, שטעם המן השתנה לכל הטעמים שבעולם, אז ברכו לפי הטעם. מי שרצה לטעום טעם תפוז, ברך בור פרש. מי שרצה עוגה, ברך מזוינת. גם בספר גם אני עידכו, אז הוא כותב שם שהאדמו משומר אמונים זצה, הוא אמר שהיו שלוש דרגות בישראל. הצדיקים לא הרגישו שום טעם במאכל, הדבקות שלהם בקודש ברוך הוא. הייתה חזקה כל כך, לא הרגישו שום טעם, אז הם לא ברכו. הבינוינים הרגישו קצת טעם, והם ברכו המויצי לחם מן השמיים. והפשוט העם ברכו המויצי לחם מן האורץ. האם רמס מגור, הוא כותב בהגאות לפרדס יוסף בפרשס בשלח. מה שהבאת בפרשס בשלח בשם בני סוחר, שהוא חקר איזה ברכה ברכו ישראל אל המן, ובגמור בברוכס, שבלא ברכה זה היה וכגוי זה לומל, וקשה על זה, שאם כן יהיה בנוח מוכרב ברכוסנני, כי על גזל בנוח מוכרב מיסה, שזה משם המצוות. וגם יהיה אסור לנוחי במזון מצד לפני עיוור, ואת זה לא מצינו בשום מקום, אומר האם רמס. והוא עונה, האם רמס עונה שבמה זה כתוב באדם הראשון, הנה נוסעתי לכם לאוכלו, ומובל נויח כל רמס לכם יהיה לאוכלו. ומדש מובל שהארץ נתן לבני אדם, בלי צורך בברכה. אבל המדש אומר שהגשבוך הוא נתן תורה לישראל, התבטלה הגזרה של ואור צסה לבני אדם. משל למלך שגזר שבני רומי לא ירדו לסוריה, ובני סוריה לא ירדו לרומי, וכיוון שהוא השיא את הבת שלו, אז הוא יתיר את זה. ככה הוא אומר, עד שלא נתנה התורה, שמיים שמיים להשם, והארץ נתני אדם, משניתנה התורה, זה רק בני ישראל, ולכן בני ישראל צריכים ברכה ולא בני נוח. כי רק בני ישראל במתן תורה בטלה הגזרה. ועושים את זה הגאון בעל הפרדיסיוסף, פשוט שיש לומר שרק גזל בגשמיות בנוח מחויב, ולא שהוא גוזל מהקדוש ברוך הוא. וגם ברש"י ברוך הסמובה שהוא גוזל לקדוש ברוך הוא ברכות. אבל המרש"י כותב שלא צריך לפשט את זה, אלא גוזל ממש לקדוש ברוך הוא אותו דבר שהוא אוכל לבנו עיניים ממנו. הוא אומר שזה הכוונה של רש"י, שלא גזל ממש, כי אם כן בנוח היה מחויב, נלך ברכות עיניים ולא מצינו כזה. החזוניש שואל, הרי אמרו שהמן נבלע בעיוורים, ניתקל מיד. אז איך משה רבנו ניתקל ברכת המזון על אכילת המן? אחרי שהמזון ניתקל במעיים, כבר לא נתן לבאר ברכת המזון. אומר החזוניש שהם באמת ברכו תכף מיד אחרי האכילה. הוא כתב שאם כאן יש הוכחה שכל זמן שהמזון ניתקל במעיים, אז כאילו שהוא אוכל ונזן עכשיו. השיעור של העיכול זה רק שיעור בשעות. לזמן שניתן לברך אחרי האכילה. יש פה עוד כמה דברים מעניינים. יש בעולם אלפי, עשרות אלפי אברכים שמגיעים הביתה סוף החודש עם מלגה צנומה, יחד עם המשכורת של האישה, מצליחים לחיות, להאכיל את הילדים במזון מזין וטעים, יש להם חשבונות מים, חשמל, גז, תשלומי ועד בית, וכולי וכולי, כל מה שצריך. וזה בדברים ש... זה ממש ניס, נס, לא מצליחים להבין את זה. לא שמעו על אברכים שפרצו לבנק ורוקנו את כל הקופה. האברך שיושב לידינו, מקוליל, מגדל משפחה של 10 נפשות, לא גילה פתאום את דוד עשיר מאמריקה. הכסף שמגיע מהקצבת ילדים של כל המשפחה, אין בה כדי לחלקל ולו ילד ישראלי ממוצע אחד במשך חודש. אם ניקח דף ועץ, נחשב את המשכורת הממוצעת של משפחה ברוכת ילדים, כאבי המשפחה לומד בכולל, לא יכולים לעולם להבין איך המשפחה חיה, בריאה ושמחה, חודש אחרי חודש. למרות הקשיים, העגלה ממשיכה לנוע. העגלה מלאה בתורה ורוחניות, ואיש ברוך השם לא מת מרעב ומקור. אומרים בשם הרבי מסאטמר, רבי יואל, שהנס הגדול ביותר שמצוי כיום בארץ ישראל זה הקיום של משפחות האברכים, שחיים עם משכורות זעומות ומצליחים לשלוט בנחת ובשמחה, ולסייע להקמת בתים של כל הילדים, שמדובר בסכומי עתק של מאות אלפי דולרים. אומר, התקשורת יכולה לספר סיפורי בדים, אבל אנחנו עצמנו שמכירים היטב חשבון ההכנסות החודשי של האברכים, ויודעים שמדובר בהכנסה מצחיקה, שמופרכת לחלוטין, טועים ומשתאים בקביעות, מינה נער כזה חי. על הפסוק ימצאו בארץ מדבר, ובתור ילל ישימון יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כישון עינוי, כישון עינו, אומר המשגיח דלום זה רמוש רוזנשטיין זה צל. מתי יהודי זוכה להסייבו ועיניו יצרם כישן עינוי? בזמן שהוא חי בתחושה של אדם שנמצא בארץ מדבר, בתור ילד לשמעון. כשיהודי חי בהרגשה שהוא לפד במדבר, בלי מקורות מחייה סטנדרטית, אין לו מי שיחלקל אותו מלבד לקודש ברוך הוא. אז הריבון שלו לא מדואג לו כישון עינו. אנחנו בצחיים ממשיל את זה לילד שלך לחדר ושכח את הסנדוויץ. אבא שלו מיד כאן, לוקח את הסנדוויץ' ורץ לחדר, כדי שיהיה לו מה לאכול בהפסקה. אם אבא שלנו בשמיים רואה ששכחנו את הסנדוויץ', בפרט כשאין לנו סנדוויץ', שאנחנו עוסקים בתורה ובמסירות, ולא בעסקי חולין, אז מיד הסנדוויץ' מגיע, מרוח בממרח מזין וטעים. כל אברך שחיתן ילדים מספר את הסיפורים האישיים, קדושים בניסים, נפלאות. הרבה שלוחים למקום, ולמרות יש קודשי, קודש ברוך הוא עוזר. אנחנו רואים בחוש, לא רואים שצד יקנה זאת. וזה המבק ישלוחם חודש אחרי חודש, כל אברך יש לו את הניסים השמימיים שלו. לסיום יש פה סיפור על איזה... יש פה סיפור אחד ששאלו אותו, איך הם מסתדרים? אז הוא אמר, ברוך השם מסתדרים, מה? עובדים בכולל, מקבלים בקושי 1,500-2,000 שקל, עוד קצת מבחנים, עוד קצת לכולל ערב, כולל שישי, אולי איזה עבודה תורנית. האישה עבדת, נו, כמה היא מרוויחה כבר? אז אותו אברך שואל אותה, במס הכנסה? אז הוא צוחק, הוא אומר, לא, אבל אני רוצה להבין אחת ולתמיד, מה הסוד? מה הסוד? אז הוא אומר, אני אספר לך סיפור. לפני כמה חודשים עשינו ברית, ערכנו בסייעתא דשמיא ברית לבן שלנו. הברית נערכה בבית הכנסת לדרמן בבני ברק, שמור נגח קניבסקי משמש כסנדק. מטבע הדברים, הזמנו אולם אחרי הברית. באותו רגע של הברית לא היה לי בדיוק מהיכן לשלם על הברית. תכננתי לקחת הלוואה לטווח קצר מהגמ"ח שבכולל. הברית עלתה 3,000, קרוב ל-3,400 שקל, עוד 150 שקל טיפ. סך הכל 3,500 ומשהו. שאת הסכום כתבתי בצ'ק לעוד יומיים. וכשהגענו הביתה פתחנו את המעטפות של הצ'קים, והאמת היא שהופתענו. כמעט כל האחים והגיסים האברכים שלומדים בכולל. לרוב אנחנו לא מקבלים צ'קים. בדרך כלל קרובי המשפחה שלנו משני הצדדים קונים איזה בגד לתינוק או איזה משחק לאחים הגדולים, כמו שנהוג. הפעם בחרו לתת לנו צ'קים. ההפתעה הייתה גדולה שבעתיים שגילינו שהסכום הכולל של הצ'קים היה בדיוק הסכום ששילמנו בצ'ק לברית. לא שקל פחות ולא שקל יותר. זה לא מדובר סכום עגול. 3,530. זה בדיוק הסכום שקיבלנו. רואים בחוש, רבותיי, שלנו אנחנו מפרסנים, מפרנסים ומחלקלים. נולד ילד במשפחה, כבר חז"ל אמרו, מה זכר לעולם, בא כיכרו בידו. יש אבא עשיר בשמיים שדואג לנו, לכולנו, באופן ישיר. נו, כיצד מברכים על כזאת הופעה מופלד וניסית של קיום האברכים, אוכלי המן של דורנו? אולי לסיום אומר הרב גנות, צריך לברך על זה ברכת בור שכל יכול גמורס ומלא אלו. ולסיום רבותיי, אנחנו מסיים עם הדור הנפלא התחזקות יומית. בשיח שטרף הקודש מובא שהרב הקודש רב סחבוני מפשיסחה, נתן פעם נדבה אגונה לאיזה עני אחד, אחרי זה נתן לו עוד פעם. שאל אותו העני, למה הוא נתן לו עוד פעם? ענה לו הרב, קודם הוא נתן לו מתוך רחמנות, רחמנות שטבועה בלב כל יהודי. ועכשיו, הוא נתן לו מתוך ציווי של הריבונו של עולם. אז רבותיי, נשתדל לפני נתינת צדקה לכוון, לקיים מצוות וחי אחיך אימו, פסח תפתח, נושן תיתן, ולא יראה עיניכו, ולכת בדרוכו, ואהבת לך כמוכו, יש לנו פה שש מצוות, ומצווה גוררת מצווה, והשם יעזור, שיהיה לנו השפעות מכל המצוות האלה. עד כאן דברים אלו היום רבותיי, נאחל לכם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה וכל טוב.